הנושא שדיברנו היום, מי הוא המנהיג האידיאלי שיכול להנהיג את עם ישראל, ולא רק את עם ישראל. בכל חברה, בכל מקום צריך מנהיג, אחראי, ראש. מי הוא המנהיג האידיאלי? זה מעניין אתכם. איך אפשר לבחור מי... מה הקנה המידה, נאמר, לבחור אדם שהוא באמת ראוי להיות מנהיג? זה מעניין אתכם? כן. בימים האלה שאנחנו עומדים לפני הבחירות, זה מעסיק הרבה אנשים. נכון שאנשים בוחרים גם לפי השקפתם הפוליטית. זה בסדר גמור, כל אחד צריך לבחור מה שליבו נוטב, מה שהשקפת עולמו וכו'. אבל בדרך כלל בעיקרון צריך לדעת שהחברה האנושית, אבל לא רק חברה האנושית, גם בכל מערכת שהיא מגוונת, היא לא אחידה. פעם היה ברוסיה, היה במשטר קומוניסטי. שם היה 99.5% כולם מצביעים לאותו טענה. זה בסדר? זה בסדר? למה זה לא בסדר? לא? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, חברה אנושית נורמטיבית, טבעית, רגילה, היא מגוונת בהשקפות אולי, היא לא בעלת השקפה אחת. לכן, זה המציאות הזאת שכולם כאיש אחד בלב אחד מצביעים למנהיג אחד, זה דבר לא אמיתי, דבר שהוא לא שקר ביסודו. ובאמת העסק הזה התפוצץ מוקדם מאוחר שהמחשבה הזאת. אבל באמת חברה היא קשת של דעות, כל חברה אנושית היא קשת של דעות. גם החברה במדינת ישראל היא קשת של דעות, זה צריך לדעת. והקשת של הדעות, אם אני רוצה לצייר את זה, באופן כללי, אני לא מתכוון כרגע לבחירות העכשוויות, אבל באופן כללי, הקשת של הדעות בעם ישראל, אבל לא רק בעם ישראל, היא אפשר לחלק אותה בקשת לקיצוניות מצד ימין, קיצוניות מצד שמאל, והאמצע נאמר, ימין, שמאל ואמצע. הימין, שמאל ואמצע, העובדה הזאת, המציאות הזאת, היא לא במקרה. היא באה ליצור חברה מאוזנת. מה זאת אומרת מאוזנת? אם יש קבוצה שהיא קיצונית יותר מדי, באה הקצה השני ומאזן אותה. הוא אומר לה, סטופ, עד לכאן, יש גבול. יש כאן במקרה אדם קיצוני, ימני קיצוני, יש כאן מישהו? אתה עושה רושם לפי החיוך, נכון? יש כאן שמאלני קיצוני. שמאלני קיצוני. דוד, אתה לא שמאלני קיצוני? היית שמאלני. למה אני אומר את זה? זה המציאות החברתית. מגוון של דעות. כשכל דעה היא באה לאזן את הצד השני, לא לתת לו... לכן כשאנחנו באים אל הקלפי והולכים להצביע, כל אחד מצביע לפי התרבות שלו, לפי נטיית ליבו, השקפת עולמו ודברים האלה. והוא שם את הפתק בהתאם לדבר הזה. אבל זה לא העניין. זה לא מספיק שיש לך השקפת עולם פוליטית כזאת או אחרת, שזה בסדר כשלעצמו. השאלה, בתוך כל המערכת הזאת, צריך להיות גם איזשהו אמת מידה, איזה קנה מידה, שעל פיה אנחנו יכולים לבחור מנהיג מימין או משמאל או באמצע, לא משנה, אבל שהוא יהיה ראוי להנהיג את החברה, להנהיג את עם ישראל, להנהיג גם עמים אחרים. מהו הקנה מידה? מה, מה הדבר שהוא ש נדע אנחנו איזה מנהיג לבחור. אם זה מעניין אתכם. מעניין או לא?
כן, כן.
אז תיגש, אם חושב זה מעניין אותך, תיגש לפקיד, לאריאל, שאתם צילמתי חומר, תגיד לו שיביא לכאן. אה, הוא הביא? סליחה, לא ראיתי. לא, זה לא זה. אולי זה? כן, זה זה. ממש מרקה סליחה. הגמרא במסכת ברכות שעוסקת בסוגיה הזאת, איך לבחור מנהיג אידיאלי, מנהיג טוב. מביאה דוגמה את בצלאל בן אורי. בצלאל בן אורי הוא היה, הייתי אומר, הקבלן, המוציא לפועל של בניית המשכן. הוא הקים את המשכן, הוא היה בעצם מנהל עבודה, אבל גם מנהל עבודה הוא באיזה מידה מנהיג. וחז"ל קוראים לבצלאל בן אורי, קוראים לו פרנס. פרנס. למנהיג בדרך כלל קוראים פרנס. למה פרנס? מה התפקיד של המנהיג? לפרנס את הציבור. גם כלכלית, גם חברתית, גם... יש כאן מישהו נשוי? מר כהן, אתה נשוי? אתה פרנס, נכון? צריך לפרנס את המשפחה. פרנס. נכון? פרנס. אבל יש פרנס לציבור. פרנס לעם ישראל. לכן הביטוי פרנס הוא ביטוי שחז"ל משתמשים בו למנהיג. הגמרא במסכת ברכות, אני מצטט כאן את הדברים, אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. מה זאת אומרת נמלכים בציבור? מתייעצים עם הציבור. ומה זה בחירות בעצם? בחירות, כל אחד אומר את דעתו, אבל בסך הכל מתייעצים עם הציבור. הציבור בכללותו הוא קובע לפי כמות המצביעים לכאן או לכאן, מי הוא הפרנס הראוי לעמוד בראש ההנהגה הזאת או ההנהגה אחרת. אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר, ויאמר משה בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל. מי שקבע שבצלאל יקים את המשכן, מי זה היה? הקדוש ברוך הוא. השם קרא בשם בצלאל. אבל איך הוא קרא לו? איך הקדוש ברוך הוא הגיע לקביעה, לעובדה הזאת שבצלאל הוא יהיה המנהיג, הוא יהיה הפרנס בהקמת המשכן? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אגון עליך בצלאל, מה אתה אומר על בצלאל? זה מה שנקרא היום במפלגות למיניהם, יש מה שנקרא ועדה מסדרת. מה זה ועדה מסדרת? יושבים קבוצה של אנשים, ומדברים ביניהם, ומתייעצים, ושואלים, מה אתם אומרים על פלוני אלמוני? אני לא מדבר מבחינה אינטרסנטית, לפעמים פלוני אלמוני הוא לא הגון. אבל מסיבה זאת או אחרת, כן מעלים אותו להיות מנהיג, הוא פרנס. אבל נדבר באופן ישי, באופן פשוט. אז הוא, אגון עליך, בצלאל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה. אמר לו משה, לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם לפניך אגון, לפני לא כל שכן, אם אתה אומר שבצלאל הוא אגון להקים את המשכן, הוא ראוי להיות פרנס, אז אני אומר לך, ודאי שהוא אגון, בסדר גמור. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אף על פי כן, לך אמור להם לישראל. הלך ואמר להם לישראל, אגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא אגון, ולפניך אגון, לפנינו, לא כל שכן. זה הפשט כאן בסוגיה. אבל הרב זצ"ל בעין היה, הוא מאוד מעמיק בסוגיה הזאת של הדיאלוג הזה, השיחה הזאת בין משה רבנו ובין הקדוש ברוך הוא, ומה זה נוגע אלינו, מה הרלוונטיות של השיחה הזאת, מה היא נוגעת למציאות העכשווית שאנחנו חיים בה כרגע. אומר הרב זצ"ל, תקראו כאן למטה, בעוד כף חית למטה יותר. הפרנס, אף שעיקר יתרונו צריך שיהיה במעלות הפנימיות. זאת אומרת, קודם כל הפרנס או המנהיג צריך להיות אדם מוסרי, אדם ישר, אדם הגון. זה לכתחילה, ככה צריך להיות המנהיג. כי אם הוא לא הגון, אז הוא מקרין גם את חוסר ההגינות שלו אל הציבור, חס ושלום. שאב לכולן, לכל המעלות הפנימיות, כן, היא טהרת הלב וקדושת המעשים הנובעים מקדושת הנפש ומידותיה הפנימיות, שהוא הדבר הגלוי רק להשם לבדו, שהוא חוקר לב. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. אדם, מנהיג, אומר, קודם כל הוא צריך להיות אדם טהור לב, ישר. במושגים שלנו הוא צריך להיות מה שנקרא אידיאליסט. מה זה אידיאליסט? יש כאן מישהו אידיאליסט במקרה? אף אחד לא אידיאליסט. וואי, וואי, וואי. באיזה דור אנחנו חיים? יש כאן אינטרסנט במקרה מישהו? אף אחד לא אינטרסנט ולא אידיאליסט, אז מה? יש כאן אינטרסנט. אתה אינטרסנט. אתה גלוי לב, אתה אדם ישר, אתה אדם... מה זה אדם אינטרסנט? אדם שכל דבר אומר, מה מרוויח מזה? מה יצא לי מזה? כל דבר. עכשיו אתה עומד לבחירה, תגיד, אתה רוצה להיבחר, תגיד. לוועד הבית, או לכנסת, או לממשלה? למה אתה רוצה להיבחר? אני אגיד לך למה אתה רוצה להיבחר לכנסת. להגיד לך, אומרים שיש שם משכורת טובה. זה נכון? כמה חבר כנסת מרוויח? אתה לא יודע. אז איך אתה רוצה להיות חבר כנסת? מישהו אמר לי, פעם מישהו עוסק בפוליטיקה, דברים כאלה, הוא אמר לי, תראה, בשביל לקבל משכורת טובה, בשביל להיות חבר כנסת, אתה עובד חודשיים, שלושה עובד, באופן אינטנסיבי שיבחרו בך. ואחר כך אתה מסודר, ארבע שנים משכורת, אתה כן בא לכנסת, אתה לא בא לכנסת, מה זה משנה? אתה מקבל משכורת, כדאי לך או לא? זה בסדר? זה דוגמה של אינטרסנט. המנהיג אומר, אני מוכן לבחר כמנהיג. למה? כי אני רוצה למלות את האינטרסים האישיים שלי, הפרטיים שלי. זה מנהיג טוב, מה אתם אומרים? כן או לא? למה לא טוב? מה יש? בסדר, רוב האנשים ככה משרתים את עצמם, מה לעשות? אבל אתה צודק, זה מנהיג, אבל לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה בעולם של הפוליטיקה, אנחנו רואים הרבה מנהיגים כאלה שנבחרו לתפקיד זה או אחר, שמה שעומד נגד עיניהם זה האינטרסים שלהם, זה לא טובת הכלל, לא טובת הציבור. אידיאליסט זה בדיוק הפוך. הוא אומר, אני מוכן להיבחר. נכון. יש כאלה מנהיגים שהם מידת הענווה. הם לא רוצים, אני לא ראוי. המנהיג בעי הידיעה, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, קוראים לו משה רבינו. כשמשה רבינו קיבל פקודה מהקדוש ברוך הוא, בוא תהיה שליח להוציא את עם ישראל ממצרים, מה הוא אומר? מה הוא אומר? אני לא ראוי, כבד פה אנוכי, לא ישמעו לי, למה אתה שולח אותי? מידת הענווה הייתה לו. זה צד אחד, יש הפוך בדיוק. יש אחר שהוא כל עניינו, תבחרו בעדי. למרות שהוא לא ראוי. הצד השני שלה. כן. משה רבנו באמת, בקדוש ברוך הוא ביקש ממנו להיות שליח, להוציא את עם ישראל ממצרים. והוא מרוב הנבנתנותו, הוא אמר, אני לא ראוי, אני לא יכול להוציא אותם ממצרים. אתה צודק. אז פעם אולי היה דבר כזה, שאני לא ראיתי, חייתי בתקופה היא, שמנהיגים היו אנשים שעשו אותם שליחים. למרות שאמרו, אנחנו לא ראויים, אבל עשו אותם שליחים. בדרך כלל היו מנהיגים טובים. אבל אם מנהיג, כל מהעניין שלו זה האינטרס הפרטי שלו, מוקדם מאוחר הדבר הזה מתגלה בצורה כזאת או אחרת. אבל קודם כל התכונה, כמו שאומר כאן הרב, התכונה הראשונה של מנהיג, הוא צריך להיות אדם אידיאליסט, אדם ישר, אדם הגון, שטובת הציבור לנגד עיניו. זה מה שהוא רואה לנגד עיניו, מתוך כך הוא פועל מה שהוא פועל. אז זה דבר ראשון. זה מה שהרב אומר, הדבר הראשון שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה בוחן כליות ולב, אתה יודע באמת מה יש בלב של אדם. מה אתה אומר על בצלל? הוא אדם ישר לב, אדם הגון, אדם שאין לו איזה נגיעה פרטית כזאת או אחרת? מה אתה אומר? מה אומר הקדוש ברוך הוא? כן, הוא הגון, מכיר אותו לפני ולפני. הוא אדם ישר, אדם הגון. אז זה דבר ראשון. אהב לכולן בכל התכונות של פרנס היא טהרת הלב וקדושת המעשים הנובעת מקדושת הנפש ומידותיה הפנימיות. שהוא הדבר הגלוי רק להשם לבדו. הוא היחידי שבוחן כליות ולב, הוא יודע באמת מה בליבו של אדם. אמנם, גם מעלות וכישרונות אמוניות צריך שלא יחסרו לו, לאותו מנהיג. מדוע? כדי שיהיה מוכשר להנהיג את הציבור בדברים ודרכים המתקבלים אליהם. הוא לא יכול להיות מנותק ותלוש מצרכי, הוא צריך להיות מעורב עם הבריאות. הוא לא יכול להיות איזה מנהיג שנמצא מעל כולם, אלא מעורב עם כל הצרכים שלהם, כל הבעיות שלהם. אז זה גם כן, התכונה הזאת של מעורב עם הבריאות ואכפתיות, גם זה צריך. אמנם גם מעלות וכישרונות אמוניות צריך שלא יחסרו לו, כדי שיהיה מוכשר להנהיג את הציבור בדברים ודרכים המתקבלים עליהם. ועל זה תורה המלאכה בציבור. המלאכה הכוונה ההתייעצות עם הציבור. שאם היות עיקר הדיוק ליתרונותיו הפנימיים של הפרנס, צריך שיהיו לו הכשרים שיד הציבור גם כן משגת, שיבינו את הצעדים שהוא נוקט לטובת הציבור, כי עם הציבור, כדי שיהיה להם קישור עצמי עם אותו מנהיג. אמנם המעלות בכללם שלושן. אחת, הקדושה הפנימית, כמו שאמרנו, המנהיג צריך להיות אדם זך, נפש, ישר, הגון, וזה רק גלוי לפני בוחן כליות ולב, לפני הקדוש ברוך הוא, רק הוא יודע אם האדם הוא כזה או לא. והשני לה, היא החוכמה העמוקה הגדולה שראוי שיותר בה פרנס הדור, כי זה לא מספיק להיות ישר והגון, צריך להיות גם אדם חכם, אדם פרקטי, אדם שיודע לפתור בעיות, להתמודד עם בעיות. יש כאן מישהו כזה במקרה? מישהו רוצה להתחתן כאן? כולם נישואים. רק אתה לא? זה לא מספיק לרצות, זה צריך גם פרקטי. להתמודד עם קשיים של פרנסה, של בריאות, של זוגיות, של של, 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 של. אתה יודע? יודע או לא?
עוד לא.
עוד לא. תמשיך ללמוד במכון מאיר. השנייה לה היא החוכמה העמוקה הגדולה שראוי שיותר בפרנס הדור כדי לנהל בתבונת כפיים את הדתות. צריך להיות אדם בעל תבונה, בעל חוכמה, שיוכל לנהל ציבור. ציבור דבר מורכב, לא פשוט. וזאת אמנם תתגלה גם לאדם. אבל לא כל אדם יש לו את הכישורים להנהיג ציבור. אבל רק ליחידי הסגולה, החכמים הגדולים, שהם יוכלו לעמוד על סוף דעתו של המורם מעם, ולדעת ערכו, אם יש לו את הסגולה הזאת, את היכולת הזאת להתמודד עם קשיים כאלה ואחרים. לכל העם אין בזה הכרה, אתם לא מכירים את הכישורים ואת הכישרונות של המועמד לדבר הזה. אבל מי כן? מי כן? היום למשל רוצים לקבל לעבודה. אז יש חברה כזאת או מין פרוצדורה כזאת ששולחים את המועמד לעבודה, בוחנים את הכישורים שלו. האם הוא ראוי, אם הוא יכול, יש לו את היכולת לנהל דבר כזה או דבר אחר, והם קובעים מה התכונות של אותו אדם, מה היכולות שלו וכל הדברים האלה. איך קוראים לזה? אבחון, משהו כזה. אנשים שהם מאבחינים את הסגולות ואת היכולות של האדם. אבל עד עוד הוועדה לא הייתה אז, אז מי ידע מהם התכונות ומהם הסגולות של בצלאל בן אורי, שהיה לו, האם הוא באמת יכול לבנות באופן ניהולי את המשכן? והמעלה, מי יכול לדעת? תכף נראה. מי יכול לדעת אם הוא חכם או לא חכם? אם הוא אדם שיכול לבנות את המשכן או לא? לא, זה פשיטה. אבל יש כלל גדול, רק חכם מכיר את החכם. זה הוועדה הזאת. והגוף הזה שבוחן. אז צריך מישהו שהוא יהיה, לא מספיק שהוא יהיה טהור לב. הוא יהיה בעל כישרון, בעל כישרונות. וצריך מישהו שיהיה חכם להבחין אם יש לו את הכישורים האלה, את הכישרונות האלה. ולכל העם אין בזה הכרה. והמעלה השלישית של אותו מנהיג, אותו פרנס, היא השלמות ההמונית, כמו איש תואר בעל קומה כמו שאול המלך, צח הלשון, הלוקח נפשות, בחין מדיברותיו, זאת אומרת, מדבר יפה וכו'. אמנם, אימתי תהיה הדרכת הפרנסות שלמה והגונה? בזמן שכל אחת מן המעלות תופיע על ערכה הראוי לה, אז באמת יהיה השלמות, ויהיה העיקר הגדול, השלמות האלוקית, צדקת הפרנס וחסידותו האמיתית. דבר השני, מעלת החוכמה היתרה, שהוא כאמור יודע להעניק חברה, ציבור. והדבר השלישי, מעלה המונית חיצונה, זאת אומרת שהוא יהיה אהוב או פופולרי על הציבור. זה המעלה השלישית. אז תהיה המעלה הנמוכה תפלה אל המעלה הרוממה ממנה, ותצליח הפרנסות להנהיג את הציבור בדרכי הטוב והחיים. כל זה מצב אידיאלי. אז מי שרוצה לבחור פרנס, מה הוא צריך לדאוג? שלושה דברים. קודם כל צריך להיות אדם מגון. אני שואל אתכם. איך עושים את זה היום? יש בחינות מיוחדות לזה. אני מדבר כאן על מי שתקבל להיות איזה תפקיד באיזה מפעל או באיזה דבר כזה. מתעניינים על הבן אדם. האם הוא ישר, האם הוא הגון? מהסביבה שלו, איפה הוא עבד, איפה הוא למד, כל הדברים האלה. בודקים את הגרפולוגיה שלו, אם הוא ישר, אם הוא הגון. יש כל מיני אמצעים לבחון את הישרות ואת ההגינות. הדבר השני, מה צריך? יש לו כישרונות. איך בודקים את הכישרונות? יש כלים היום לבחון את הכישרונות. זה כמו שהולכים ללשכת הגיוס, אז יש לך שם בדיקה למה הבן אדם מוכשר. האם מוכשר להיות טייס, או מוכשר להיות טבח, או מוכשר להיות... כל אחד לפי כישוריו. זה דבר שני. דבר שלישי, מה צריך? שיהיה אהוב על העובדים, על האנשים מסביב. זה בסדר? מישהו רוצה לבחור כאן מנהל או משהו כזה? אתם לא צריכים, אבל אני הייתי צריך כמה פעמים לבחור מנהל. לא רוצה להתייחס למה שהיה. אבל אילו הייתי לומד את הסוגיה הזאת בהתחלה, אז הייתי נמנע מדברים כאלה ואחרים, אני לא רוצה להיכנס לפרטי. אז אלה שלושת הדברים העיקריים לפרנס. אבל אם זה לא ככה, חס ושלום, אם בוחרים פרנס שהוא לא ישר, הוא לא הגון, זאת אומרת, הסדר הוא לא כזה, אלא מתחיל, הוא פופולרי מאוד, הוא אהוב מאוד. איך אומרים בלשון שלנו? הוא עובר מסך. אבל הוא לא הגון, הוא לא חכם. מה תהיינה התוצאות? הציבור, העם יסבול מהדבר הזה. אמנם, כשיתהפכו הסדרים, ויעשה העיקר המעלות החיצוניות הנובעות מהמלכת הציבור. דיינו שהוא רק פופולרי ואהוב, אבל לא הגון ולא חכם, חס ושלום. ואחריה מעלת החוכמה היתרה, ואחריה מעלת החסידות וקדושת הצדק באחרונה, אז תסלף הפרנסות את דרכיה, על כן, בשאלה הגון עליך בצלל, שאל הקדוש ברוך הוא את משה רבנו, המיוחסת אל הקדוש ברוך הוא למשה, והייתה התשובה, כרך השאלה. השאלה הייתה לעורר, שראוי לדייק עם צדקת בצלל, והגלויה ליודע תעלומות, שרק הקדוש ברוך הוא. גם על יתרונו בתורה וחוכמה ברוב יתרון באופן הגלוי למשה. והייתה התשובה, אם לפניך בורא עולם שאתה בוחן כליות ולב, אז לפניך הוא הגון. אצלנו לא כל שכן. כלומר, היתרון שאני מסכים אליו, בייחוד לשלמות החוכמה, כי משה רבנו הוא חכם, הוא שני במעלה נגד שלמות הקדושה הנפשית, שהוא העיקר הגדול בפרנס. ומשה הציג הדברים לעיני ישראל, ואמר להם, מה אתם אומרים על אותו מנהיג? להעיר לבבם גם כן להשכיל לשלמות ההמונית, אם הם מוצאים בו כפי הבנתם. והם גם כן השיבו כהלכה. אם לפני הקדוש ברוך הוא שהוא הגון, ופניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן. כמכירים את המעלות המיוחסות להקדוש ברוך הוא, ואחריו למשה, היינו הקדושה הפנימית והחוכמה הנפלאה. הם העיקרים בשלמות ההמונית, היא התפילה להם. ואל ישימו עיקר. גם היום דרך אגב. היום לצערנו הרב, לפעמים בוחרים אדם לתפקיד זה או תפקיד אחר, לא בגלל המעלות הכישרונות שלו, ולא בגלל שהוא ישר והגון, אלא בגלל שהוא פופולרי, נאמר ככה. זה לא בסדר, הסדר הוא הפוך. וכשהסדר ההפוך, מי סובל בסופו של דבר? הציבור סובל. וזאת הייתה התעודה לדורות לדעת את אופן המעולה בבחירת פרנס. ככה צריך לבחור פרנס, שתלכנה מעלת הצדק, החוכמה ואכן הטוב כסדרן זה אחר זה. ואם אין לנו עדות ברורה על קדושת הנפש, תעמוד לנו מקומה עדות השם הטוב והפרסום, השם הטוב שיש לאדם הזה מכל הליכותיו, והפרסום בצדק וכישרון המעשים, שהוא מראשית כל דרישה שצריכה בעיכוב פרנס המונה על הציבור. מובן הדבר שאנו עסוקים בפרנס הרואים מצד ידיעותיו לעבודתו בקודש, ורק אחריה יתרון החוכמה, ורק לאחרונה תבוא המעלה החיצונה שרואי גם בה לבחור כפי האפשרי. וכן, משבחי הדיין הוא שיהיה בעל תואר ובעל קומה, נוסף על לירה, חוכמה וענבה, ויתר המעלות הרוחניות. השאלה אמנם תציין שיש על כל פנים על מה לשאול, היינו שראוי להימצא גם כן המעלות הנמוכות, דהיינו החיצוניות, עם המציאות הגבוהות מהן, והתשובה תורה על ביטולן והכנעתן של הדברים הנמוכים אל ערך הגדולות הנכבדות שבמעלות. ובזה איננו עומדים על הדרך הנכון, המתווך בין ההמלכה עם הציבור, ההמלכה הכוונה התייעצות עם הציבור, אל כוונת התכלית היסודי שהוא עיקר פעולת הפרנס לתקנת הציבור האמיתי. ככה צריך לבחור. אז אתם יודעים למי לבחור? יודעים? מי שעומד בקריטריונים האלה? מי לא עומד בקריטריונים האלה? אבל בסופו של דבר כתוב שפרנס צריך רחמים, לבקש עליו רחמים. מי שבסופו של דבר, למרות שאנחנו הבוחרים, לכאורה, אבל בסופו של דבר מי שקובע מי המנהיג, מי בורא עולם, מסיבות שלו, כאלה ואחרות, לפעמים יש מנהיג עם התכונות האידיאליות האלה, לפעמים זה לא בדיוק כך, כמו בית ראשון שהיו מלאכים כאלה, מלאכים אחרים, כל מיני מלאכים. אבל זה לא משנה. עם ישראל חי, בין שהיו מנהיגים כאלה, בין שהיו מנהיגים כאלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מנהיג אותנו, גם דרך לפעמים קשה, מסובכת ומורכבת, עד שנגיע לימות המשיח, והמלך המשיח שיש בו גם את התכונה הראשונה שהוא ישר, גם התכונה השנייה שהוא חכם, גם התכונה השלישית שהוא אהוב, הוא ימלוך עלינו ועל כל העולם במהרה בימינו, אמן. יישר כוח.